שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית מאחורי המילים, תוכנית שבה נפגשים מרצים של מכללת קבלה לעם, ומדברים על נושאים ומושגים מתוך חוכמת הקבלה, על בסיס שיעור הקבלה היומי, ואנחנו משתדלים לעשות את זה בגובה העיניים. היום אני שמח מאוד לארח באולפן את גלעד נהרי ואת שמעון קרמון. שלום, מה שלומכם?
מצוין.
מצוין. ארץ ישראל, אנחנו חיים פה במדינה הזאת, חצי סיכן, מפת העולם, ככה תמיד מתארים אותנו, ארץ קטנה עם הרבה משמעויות והשלכות. מה חוכמת הקבלה יכולה להגיד על הנושא הזה? בואו נצפה יחדיו בקליפ של הרב לייטמן, ואחר כך נשוחח בנושא. בבקשה.
כל העניין של ההתגלות הבורא זה התגלות פנימית בתוך האנשים, בהתאם לכמה שהם מסוגלים להגיע לכלים להשפעה. לפי חוק השתוות הצורה שהאדם מתגלה, שהבורא מתגלה. כן? ואז אם אנחנו נעשה כל התיקונים האלה בתוך הרצון שלנו, שנקרא הארץ, אז גם כן ארץ ישראל הגשמית, היא כתוצאה מזה גם כן תשתנה כך שלא יוכלו לחיות בה, אלה רק אנשים המתאימים לאותה דרגה של ארץ ישראל גשמית ורוחנית כאחד. ואז נראה עד כמה שזה מסדר כל העולם, שכל העולם גם כן יקבל צביון אחר לגמרי. כמו שכתוב שארץ ישראל היא מתפשטת לכל העולם, זאת אומרת אותה השפעה, חיבור, אהבה, הידיעה הזאת והצורה הזאת, הם יתקבלו בכל האנושות.
גלעד, שמעון, הרב לייטמן תיאר פה בקליפ הזה איזשהו קשר שהייתי רוצה שנברר אותו בין המושג הזה שנקרא ארץ ישראל הגשמית לבין ארץ ישראל הרוחנית. מה בעצם המהות, לא יודע, תכלית, מהות, האופי של הקשר בין שני המושגים האלה?
טוב, כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה זה שיש ענף ושורש. אז ארץ זה מלשון רצון. וישראל זה רצון שמכוון לאל, לבורא, שרקל, ישראל. וזה השורש הרוחני. וענף הגשמי זה הארץ הגשמית הזאת, מה שאנחנו מכירים פה. וגם את האמת זה מתואר בתנך כמשהו הרבה יותר רחב פיזית.
ארץ ישראל השלמה.
כן, לפי ה... ומה שבעל הסולם אומר שאומנם ניתנה לנו כביכול הרשות לחזור לארץ ישראל הגשמית, אבל זה לא אומר שאנחנו ביצענו את התפקיד הפנימי שלנו, עוד לא התחברנו לשורש הפנימי של הדבר, שאנחנו בתור עם ישראל צריכים להגיע לחיבור הזה, לממש את ואהבת רעך כמוך. וזה ארץ ישראל, זה המקור, זה האמת. זה מה שחוכמת הקבלה מדברת, ושזה יקרה, אז הכל כבר תחיל להסתדר, לפי השורשים והענפים, לפי סיבות ותוצאות, וארץ ישראל באמת תתחיל להיות הארץ המקור הרוחני בעולם הזה, לאנשים בעולם הזה.
ממש המקום הפיזי הזה הולך להפוך להיות מרכז העולם.
אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה באמת שיש כל שורש רוחני, יש לו גם השקה בגשמי, הביטוי שלו הגשמי, והביטוי באמת של תכונת ההשפעה של הכוח הזה של ישראל הוא המקום הזה הפיזי, כן? כמו שהוא מתואר במקרא. ובאמת אנחנו רואים שלאט לאט יותר ויותר אנשים שלא בהשתוות הצורה עם המטרה הזאת הרוחנית, הם פחות ופחות מרגישים קשר. רוב העם לא נמצא כאן, והרבה שנמצאים כאן גם עוזבים את המקום הזה, כי הם לא מרגישים קשר למקום הזה. כי אין להם, הם לא בהשתוות הצורה עם התכונה הזאת של ההשפעה. ולכן גם, כמו שהרב מסביר, שלאט לאט יותר ויותר ירגישו אנשים שיש להם קשר לישר אל, המטרה הרוחנית הזאת, ירגישו גם קשר למקום הזה, ירגישו יותר בהשתוות הצורה אם חיים במקום הזה.
מה באמת המצב הרוחני? מה חוכמת הקבלה אומרת על המצב הרוחני שהיום בארץ ישראל? מה קורה איתנו? קרובים לזה? אנחנו
אומרים שמזמן ארי בעצם כבר ניתנה הרשות.
שזה אומר
מתי? נפתח, לפני 400 שנה בערך. כבר קיבלנו את הרשות. בגלל זה גם ארי היה לו את היכולת לפתוח את חוכמת הקבלה בצורה הכי מיוחדת שהייתה עד אליו. שזה בערך 400 שנה לפני... והיום בעצם אנחנו הגענו למצב שכבר הסוף של הדור האחרון, כבר מצד הרצון, בלי השפעה בתוך הרצון, הרצון כבר הכי אחור, הכי גדול, הכי מוכן כבר לעשות את התיקון. אז אנחנו כבר הדור האחרון שלפני הדור הראשון בעצם של התיקון. אנחנו ממש עכשיו צריכים לעשות את האיחוד הזה, צריכים לחבר את עם ישראל, צריכים להפיץ את המסר הזה, גם לכל אלה שמסתובבים בגולה, ושנתחיל להתחבר בלבבות קודם, כבר המערכת תתחיל להתייצב. אז אנחנו ממש לקראת, אפשר להגיד, לקראת הגאולה, כי זה כבר, אנחנו רואים שזה מתפשט בהמונים, זה לא כבר יחידי סגולה ושפיצים שמתעסקים בזה.
זה מורגש, כי אני ממש ראיתי את זה אפילו ב-10-15 שנה האחרונות, את ההבדל בהפצה של חוכמת הקבלה, ממש,
כן, ממש משמעותי.
לפני זה כאילו לא היה לך מי לדבר, והיום המכללה שלנו, באמת, עשרות סניפים, עשרות כיתות נפתחות כל פעם וכל. יש מצד אחד באמת הרגשה של ניתוק, והרגשה של ניכור, ואגו מאוד גדול, וחוסר חיבור, ומצד שני, יותר ויותר אנשים כן מתחילים לשאול ולהתעורר, וללמוד ולהתקרב למטרה הזאת.
כן, אבל באמת מאוד מורגש ככה, הכותביות הזאת. מצד אחד, כאילו קשה להגיד שאנשים פה רוחניים בארץ, לפחות לא נראה ככה בהרגשה, באינסטנט.
בהרגשה הכללית כאילו הולכים להיות אמריקה כזה. כן. היו רוצים להיות אמריקה.
אבל מצד שני יש איזה מין בשלות, לא יודע להגיד, מוכנות כזאת. אנחנו מדברים הרבה בחוכמת הקבלה על מסר שאתה אמרת, על ואהבת לרעך כמוך. והדבר הזה ככה נראה שלפחות יש יותר אוזן. לשמוע את הדבר הזה, ככה.
זה בדיוק כמה שחוכמת הקבלה מדברת, שיש באמת שני כוחות. יש ימין ושמאל, יש קבלה והשפעה ודבר, רק מהאיזון ביניהם יבוא התיקון. ולפי חוכמת הקבלה שהמצב הוא כזה, זה דווקא טוב. זה יכול כאילו לראות בעיניים רגילות כמצב לא טוב, אבל אנחנו יודעים שזה בדיוק מצב פורה לעשות תיקון, או כמו שאנחנו אומרים בלידה, שיש את המערך כוחות הזה בין, בין התינוק לאימא, ומתוך הלחצים, ודווקא מתוך הלחצים, ומתוך ההתנגדויות של גוף עם גוף, ושנייה מתחיל להיות ישות בתוך ישות, ואז נוצר חיים חדשים, נולד משהו חדש. זה אנחנו ממש לפני הלידה.
בפתחה של הלידה.
שיהיה במזל.
שיהיה במזל, טוב. טוב, אנחנו מזמינים גם אתכם הצופים ללידה של כולנו ביחד, לידה של רצון, רצון ישר אל.
זה ממש מורגש, יש התעוררות מאוד גדולה.
כן, נכון. טוב. פינת האינטרנט שלנו, שיעור הקבלה היומי, מתקיים בכל יום, משודר ומתורגם ללא מעט שפות. אנחנו נראה, עכשיו נצא לאיזשהו מעברון קצר, מיד נחזור עם שאלות משיעור הקבלה, בבקשה מעברון, ונחזור. אספנו כמה שאלות מתוך שיעור הקבלה היומי, והיינו רוצים לדון עליהם כאן. בוא נראה מה יש לנו ככה. סתיו מקרמיאל. מסתיו מקרמיאל שואלת אותנו ככה. אומרים שאין עוד מלבדו. מצד שני, אומרים שיש כוח השפעה וכוח קבלה. אז יש כוח אחד או שניים? באמת לא ברור כל כך, כאילו. שאלה במקומה.
טוב, כמו שאת האמת נגענו קודם, יש שתי כוחות. אבל המטרה מתוך הכוחות, מתוך ההופכיות, מתוך ההסתרה דווקא עליהן עוד מלבדו, לגלות אותו. וזה השורש של הדואליות. באמת יש שורש אחד לכל הבריאה. יש כוח אחד שיצר את הכל. אבל במטרה שלו לתת את הטוב הזה, הוא יצר איזשהו, הוא יצר את הנברא, שזה כוח הפוך, וגם יצר הסתרה על עצמו. אז הוא יצר איזושהי מערכת בעצם של כוחות, שאחד נסתר, ואחד גלוי, עדיין צריך לעבוד עליו, כן, אולי לא ניכנס לעומק, אבל בוא נגיד שהרצון לקבל גלוי. מצד שני צריך לגלות את תכונת ההשפעה. בתוך המאמצים שאנחנו עושים, ובדרך כלל אנחנו מדברים על זה בתוך המכללה, בקבוצה, בלימוד, אז אדם בונה בתוכו את הכוח הנוסף הזה, הנסתר של השפעה, ומהשילוב ביניהם, אז הוא מגיע לגילוי של הנוד מלבדו, של הכוח האחד. אבל הוא צריך להשיג אותו, הוא צריך כאילו לרצות אותו, הוא צריך להשתוקק אליו. רק אז הוא יתגלה.
אבל רק באמת להוסיף שעושה כל זה, הכל נתפס בתוך הנברא. זאת אומרת, כל מה שהוא תופס, גם את הדואליות הזאת, הוא תופס, כי ברגע שהוא תופס את זה, זה כבר תפיסה שלו. אז גם הדואליות הזאת, זה תפיסה בתוך הנברא, ולא תפיסה מחוץ לנברא.
זאת אומרת, יש איזשהו מצב, נגיד סופי, או איזה סטנדרט מסוים, שהוא נקרא אין עוד מלבדו, ואליו אנחנו צריכים להגיע, ולכן אנחנו מרגישים שעדיין שיש שני כוחות, את הדואליות הזאת.
שימון, כי באמת, כי אין עוד מלבדו לא מתבטל. כמו ששימון אמר, הוא פשוט, הוא מנהיג את המציאות. ומצד הנברא, שבאמת מוסתר ולא רואה את המציאות, וחסר לו הכלים לראות את המצב הנכון. אבל זה אנחנו לומדים שזה תהליך. זה היפה. כשקצת מתקדמים בדרך, אז רואים שבעצם התהליך זה הדרך. זה כבר מתחיל להיות כל היופי של העניין.
נהנים כבר מהדרך עצמה. נהנות
מהדרך.
רק לכם הצופים נזכיר שאין עוד מלבדו, לפחות מי שלא יודע, הוא שם של גם מאמר מאוד מרכזי בלימוד של חוכמת הקבלה, מתוך אגודת מאמרים שנקראת שמעתי, שבאמת מאמרים מיוחדים. אנחנו גם, תמיד שאנחנו ככה מדברים על זה, מגיעים לשיעור הזה במכללה, זה תמיד אחד השיעורים הכי ככה, הסיסיים, בוא נאמר את זה ככה, תמיד מעורר שאלות ותהיות.
א', באמת הרב אומר שזה מאמר מרכזי של לימוד, ואני מרגיש שבעצם כל הלימוד כולו זה רק לגלות עוד ועוד דרגות של עוד מלבדו. ואין חוץ מזה רק את הגילוי הזה.
יפה. נעבור לשאלה הבאה, שאלתך אריה מרמת גן. ככה אתה שואל אותנו. כל התורה מספרת לנו מה יקרה על כל הזמנים שעברו מתחילת הבריאה, אבל דווקא על ימינו לא מסופר. למה זה ככה? הרי היו נביאים. יש פה...
סליחה, פספסתי, תחזור.
ככה, נחזור. כל התורה מספרת לנו מה יקרה, על כל הזמנים שעברו מתחילת הבריאה, כן? אבל דווקא כאילו על הימים שלנו לא מסופר. למה זה ככה? הרי היו נביאים שהם ידעו, זאת אומרת, מה הולך להיות, אבל כאילו נראה שבתורה לא כתוב על, על ימינו אנו, לא כתוב על אייפונים ועל כל מיני כאלה דברים, ומה בעצם קורה כאן?
באמת, המקובל שמשיג, הוא משיג מצד המערכת, הוא משיג את החוקיות. הוא יודע איך המערכת צריכה להתפתח, לאן היא צריכה להגיע, מה המטרה שלה. אבל הוא לא יכול לדעת, בחוכמת הקבלה לא מתעסקים בניווי של עתידות. אנחנו לא שוללים את זה, אם יש מישהו כזה שבאמת יש לו יכולת כזאת, אבל אנחנו מגדירים את זה בגדר העולם הזה. אם מישהו יכול לצפות משהו שיקרה למישהו עוד 30 שנה, הוא לא יודע מה. אבל בחוכמת הקבלה מדברים על תהליך שלם, להגיע לגמר התיקון, להגיע לגילוי הזה של אין עוד מלבדו. וזה המקובל משיג את הכוחות האלה, את החוקים האלה. איך זה יתממש, הוא לא יכול להגיד בדיוק איך זה יתממש, ובדיוק לנוות את הפרטים המדויקים האלה, כי בסופו של דבר יש חופש בחירה. ויש איזה תהליך שאנחנו עוברים ביחד. כמו שהמקובלים לא כתבו על גמר התיקון הכללי, כי זה עוד לא קרה. המקובל כותב בעצם משהו משיג, משהו מתוך ההבנה והמחקר שלו. ממש כמו חוקר, חוקר כותב, מוכיח נוסחאות שהוא גילה, ולא מוכיח דברים שלו, כותב דברים שהוא לא גילה. אז ככה אתה מקובל בעצם.
גם אנחנו לומדים שבעצם עד עכשיו לא הייתה ממש חופש בחירה. בגלל זה, זה הכל הלך לפי התוכנית. האנושות, הרצון הלך והתפתח, והאנושות בהתאם לזה הלכה והתפתחה, אבל בהתאם לתוכנית. ועכשיו דווקא החופש הבחירה מאפשר לעשות זה בצורה אחרת, בקצב אחר. ולכן יש כאן משהו שהוא בעצם תלוי בנו עכשיו, איך אנחנו נממש את זה.
אפשר להגיד בעצם שהתורה, כי זו השאלה של אריה, ככה נוגעת לתורה, תנ"ך וכן הלאה, זה מין איזה קוד כזה שכתוב, והוא בעצם מספר את כל התהליך עצמו, רק את הביטויים הממשיים שלו, נגיד בתקופות השונות, זה כבר תופס צבע אחר בגלל חופש הבחירה של האדם. כן, אז נביאים, נביאים. בכלל, מה זה נביא? נביא, מה זה נביא בחוכמת הקבלה? מה זה אומר? יש כזה...
זה בעצם דרגה של מקובל, שיש לו,
מקובל, כן?
כן, זה, אוקיי. שיש לו איזשהו קשר עם, עם העליון, עם הכוח העליון. ומתוך הקשר הזה הוא בעצם מספר לנו מה רצון העליון,
מה רצון
העליון, או מה התהליך, מה החוקים, ואיך אנחנו גם יכולים להשיג את זה.
יפה. טוב, שאלה נוספת אולי, נספיק גם עוד אחת. דימה מחיפה שואל אותנו, מה הקשר בין אהבת הבורא לאהבת חברים? יש כאלה מושגים, אנחנו שומעים אותם לא מעט בשיעורים עם הרב לייטמן. מה הקשר בין שני המושגים האלה?
א', אהבת הבורא זה, אנחנו לומדים, זה אהבת תכונת השפעה, זאת אומרת להגיע להשתוות הצורה עם תכונת השפעה, זה כוח הזה. עכשיו, בגלל שאם אנחנו נגלה את הבורא, כן, התוכנית של הבריאה זה בסופו של דבר להגיע לדביקות, להגיע לתכונת ההשפעה, להגיע להשתוות הצורה. אתה לא יכול לממש את זה מול משהו שנתפס כגבוה ממך. ותהיה קבלה גם כן להשפעה אליו. ולכן, המציאות נוצרה בצורה כזאת, שיש כאילו אנשים כמוך, ודרך העבודה איתם, דרך הקשר איתם, אתה לומד באמת לאט לאט להגל את תכונת ההשפעה. דווקא מול, עם קבוצה של אנשים כמוך, עם חברה הסביבה כזאת, אתה יכול לממש ואז להגיע באמת להשתוות הצורה, מה שנקרא לאהבת הבורא, להשתוות הצורה עם הכוח הזה.
זאת אומרת, הקשר הוא קשר של מין, זה אמצעי, כן?
כן, מתוך זה שהכוח הזה נסתר, כמו שהזכרנו קודם.
אין עוד מלבדו.
ואי אפשר לעבוד מול משהו נסתר, אני לא יכול לתפוס אותו. כל דבר שאני אעשה זה יהיה דמיון. ובחומת הקבלה דברים על דברים פרקטיים, על שיטה, על מדע ממש. וחלק מהשיטה, האמצעי, המעבדה בעצם, זה אותה קבוצה, הסיריה, שמתכנסים ביחד, אנשים עם רצון משותף, באמת לגלות את הבורא. מתוך ההתקללות הזאת, מתוך החיבור הזה ביניהם, זה מימוש שבאהבת לך כמוך. אתה אוהב את החבר, לפחות כמו שאתה אוהב את עצמך, ומתוך זה מתגלה כבר הכוח הזה.
טוב, הרבה אהבה. בחוכמת הקבלה. אנחנו תכף נעבור לפינת המושגים שלנו. אז נצפה בקליפ נוסף מתוך שיעור הקבלה היומי, ונדבר על כמה מושגים מתוכו. בבקשה.
חטא זה נקרא שאנחנו מתנתקים מהסיבות למה שנעשה. זאת אומרת, שמתנתקים מאין עוד מלבדו. זה גורם הלאה בשרשרת הפעולות שלנו, כבר שלא מחוברות לשורש כל התהליך שנקרא חטא. מביא אותנו להתנתקות, להתפקרות, לכל הדברים.
אחד הדברים הכי מאפיינים את חוכמת הקבלה זה העושר של המושגים שלה והזווית המאוד מאוד מיוחדת שיש לכל מושג ומושג בחוכמה הזאת. בואו ננסה לדבר על כמה מושגים ולנסות לבאר אותם קצת לצופים שלנו וגם לנו ביחד. הרב לייטמן הזכיר את המושג חטא. חטא, מה זה חטא ישר מייצר איזה מין אסוציאציה כזאת?
אז אם דיברנו על שתי כוחות, השפעה וקבלה, חטא זה שאני לא משתמש ברצון שלי לטובת השפעה. שאני משתמש בו רק לטובת עצמי.
כן, כל דבר שמקרב אותך למטרת הבריאה, זה הכיוון. כשאתה עובד נגד מטרת הבריאה, נגד כיוון ההשפעה, זה בעצם חטא. זה חלק בתהליך.
זה יפה, אני שמעתי גם את הרב לייטמן לא מעט פעמים אומר שזה חטא, זאת אומרת שאנחנו מחטיאים את המטרה, זאת אומרת יש איזושהי מטרה מסוימת שאנחנו רוצים או לפחות מכוונים אליה, השתוות הצורה להגיע ונמצאים באיזשהו חוסר כיוון לכך. מה זה אומר ניתוק בחוכמת הקבלה? למה מתכוונים? ניתוק, כן. כלפי מה משתמשים נגיד במושג הזה?
הכל כלפי המטרה, יש מטרה ו... אם אתה מחובר למטרה הזאת, אם אתה יודע למה, מה המטרה של המציאות הזאת, אתה בדרך הזאת, אתה בכיוון, אתה עושה את העבודה, אז אתה בכיוון המטרה. ואם אתה מתנתק מהמטרה, אתה בעצם מתנתק מה...
אתה חוטא.
חוטא. אז אני
ככה... אתה מחטיא את המטרה.
חוטא ומחטיא. אולי מחטיא אחרים, כן?
גם מחטיא.
וואו. יש פה אחריות.
אתה לא תורם את החיים.
מערכת סגורה.
מערכת סגורה. דיברנו על אין עוד מלבדו, גם זה פופי. אפשר להגיד ככה בכמה מילים, בצורה פשוטה, מה זה אין עוד מלבדו? כי יש את ההסבר הרחב, אבל מה זה ככה ב... to the point, מה שנקרא.
איך המשפט הראשון ששמעתי?
הנה כתוב.
הנה כתוב אין עוד מלבדו, הכוח.
כוח אחר בעולם.
אין כוח אחר בעולם.
חיש במדע שלנו.
שיכול לעשות משהו נגדו.
באמת יש כוח אחד. שהוא שולט במציאות, הוא יצר את הכל, הוא מחיה אותה בכל רגע. אבל הוא נסתר, אז קשה לנו לתפוס את זה, אבל כשמשיגים אותו, רואים איזה דבר גדול זה, איזה תענוג בעצם הוא רוצה לתת לנו.
לפעמים נראה שאין עוד מלבדי, אלא אין עוד מלבדו.
זה המצב דיפולט.
טוב. שורש, מה זה שורש?
לכל דבר יש, אנחנו חיים במציאות הזאת. כן, ויש את המציאות הזאת שמתגלה, אנחנו לא יודעים מה השורש של הדבר, אנחנו כאילו רואים את המקטע הזה שאנחנו בקשר איתו, שרואים אותו. ואנחנו לומדים שבעצם לכל דבר יש שורש, יש המקור שלו, והביטוי שלו הגשמי זה סך הכל הענף שלו. אז המקור של כל דבר זה השורש שלו. אנחנו צריכים להגיע, אנחנו בעצם לומדים שאנחנו רוצים להגיע לשורשים, למקור של הדברים, ועד להיות עם קשר עם המקור ולא רק עם השורשים, שכאן אין לנו שום הבנה, שום שליטה על הדברים.
זה מעניין הנושא הזה, הייתי רוצה לפתח את זה קצת, שורשים וענפים. מה זה אומר? זה אומר שכל דבר שאנחנו רואים פה, יש לו שורש במציאות שלנו?
כן, כל דבר שקיים במציאות שלנו, למציאות שלנו המקובלים קוראים מציאות של התוצאות. לכל דבר שפה יש סיבה יותר גבוהה. יש שורש יותר גבוה, שמנו זה ישתלשל. עכשיו עלה לי, ככה מתוך כדי השיחה על העניין של שורש, זה שבעל הסולם כותב באחד המאמרים שהוא מסביר את הנושא הזה, אז הוא כותב שהאדם את עצמו אפילו לא יודע. הוא אפילו את עצמו לא יודע לדעת מי הוא. כי ההתפעלות שלי מעצמי או ההכרה שלי מעצמי, זה שהוא רושם שקיבלתי מהסביבה, אבל את המהות שלי, את השורש שלי, באמת גם אני לא יודע להשיג אפילו. והעולם איך שמתנהל, כמו שדיברנו בהתחלה, על ארץ ישראל, שאנשים חיים באין עוד מלבדי, ובלי תפיסה של באמת מה החוקיות. ומתוך באמת בן אדם שמתחיל לעבוד בקבוצה, מתחיל לממש את חוכמת הקבלה, מתחיל להשתמש בשיטה הזאת שהיא פה מחכה, רק תיקח. אתה מתחיל לגלות את השורש שלך. אז זה ככה משהו ברובד האישי, ובכל דבר יש שורש. מתוך ההשגה אתה מתחיל לראות את השורשים של כל דבר. ואז גם מתחיל להיות ברור, המקובל שכותב כל מיני משפטים שלפעמים נראים סתומים, או לא ברורים, או כל מיני רצף של מילים שאתה קורא, ואתה אין לך הקשר, ואתה פתאום, כשאתה מתחיל להתחבר לתוך הדבר, פתאום אתה רואה שמאיפה הוא דיבר, כי הוא דיבר על איזשהו מערכת שכמו שאני רואה אותה בעיניים שלי, לפי רק עולם התוצאות, זה לא ברור. אי אפשר לחבר את הדברים האלה.
תראה, זה באמת איזה יופי בחוכמה הזאת, כי תראה, במהלך כל ההיסטוריה, כמה אנשי דעת, אנשי הגות, פילוסופים, חוקרים, ניסו להבין את המציאות הזאת, וככל שהאנושות כאילו התפתחה, יש יותר בלבול. יותר בלבול, יותר דעות, יותר... תראה כמה, באמת כמה כתות, כמה קבוצות, כמה דתות, וכל דת, כמה חלקים וכל, בגלל שכולם ניסו להבין את המציאות, מתוך המציאות, מתוך הענפים. ואי אפשר לתפוס את המציאות, אי אפשר להבין את המציאות לפי הענפים. ולכן המקובלים שכאילו עלו לעולם של השורשים, הגיעו להשגה עם המקור, עם השורש, הם באמת מסבירים את המציאות. מסבירים לנו פעם ראשונה, באמת להבין ולתפוס את המציאות כמו שהיא, כי מסביר לנו מאיפה זה נובע, מאיפה כל זה מחלחל, ואיך זה בא לידי ביטוי בעולם הזה. וכל החוקרים האחרים, באמת, כל הזה, ומתוך המחשבות, מתוך המחקר שלהם, בתוך המציאות הזאת, ואי אפשר לתפוס את זה, אפשר להבין את התפוסה, את המערכת, את כל התמונה המלאה, בלי החוכמה הזאת, בלי
הקור. בעיניי זה נושא מרתק, הנושא של שורש וענף. הייתי רוצה לשאול אתכם, אתם בסך הכל כבר לומדים חוכמת הקבלה לא מעט שנים, מעל 10 שנים, כל אחד מכם. יש לכם בטח הרבה ניסיון בתחום הזה. איך אתם חווים את הדבר הזה שנקרא שורש וענף? גם מתוך זה שאתם מלמדים במכללה, ובכלל, מתוך הלימוד שלכם. איפה זה...
אפשר לענות על כזה דבר? הכי פשוט שאני יכול להגיד זה שזה דווקא מתוך החיבור, דווקא מתוך לימוד, שאתה מעביר את זה למישהו, שיש מישהו שרוצה לשמוע, אתה רואה שנפתח משהו אחר, וכאילו אתה כבר יוצא מעצמך, ויש איזשהו כוח אחר, אותו אין עוד מלבדו, אותו כוח אחר שפועל במציאות, הוא דווקא מעביר דרכך את המסר. ולהיות מורה בחומת הקבלה זה דווקא להיות פחות אתה, להיות הצינור הריק ולהעביר. ומתוך זה מתחיל להיות הרגשה של משהו אחר, יותר גבוה, מתחיל להיות כבר הבנה יותר במציאות. לא יודע מה להגיד יותר מזה.
אני חושב שברגע שאתה מבין שכל מה שכאן זה סך הכל ביטוי של משהו הרבה יותר גבוה, כל היחס שלך לחיים, כל הגישה, כל היחס לחיים הוא אחרת לגמרי. התפיסה שלך, היחס שלך, התגובה שלך לדברים היא שונה לגמרי. כי אתה מחפש משהו הרבה יותר גבוה, אתה מחפש את המקור, ולא כל פעם הולך לאיבוד, כמו שלפני, בתוך כל מה שמתגלה ככה. במציאות שלנו.
רק מתוך להבין, כמו המשך לשימון, רק מתוך לשמוע על מטרת הבריאה, שזה אנחנו מלמדים בדרך כלל בשיעור הראשון, במכללה, כבר האדם, בלי שהוא מרגיש, הוא כבר מתחיל להתכוונן אחרת פנימית, כי אתה לא שומע על זה בשום מקום. מי מספר לך מה מטרת הבריאה? אף אחד. לא ההורים שלך, לא בבית ספר, זה כאילו לא מתעסקים בזה. ואז מתוך זה, שזה השורש העליון, זה עילת העליון, הכל התחיל משם, כבר זה משנה אותך. ואתה נכנס לתוך התהליך.
יש לנו גם עוד תוכנית כזאת בערוץ שעושה אותה החבר שלומד את חוכמת הקבלה, במאי סמיון וינוקור, את נקראת תוכנית הנקודה שבלב. ובאמת יש שם, תוך כדי השיחות עם האנשים שלומדים, יש באמת אותו השורש הזה שנקרא נקודה שבלב, הוא משהו מאוד, מאוד מיוחד. זאת אומרת, זה כל פעם אתה מגלה איך אותו השורש מתבטא דרך אנשים...
כל מיני לבושים אחרים, כן.
זה מעניין, זה דבר, איך שהדבר הזה קורה. כאילו שיש שורש אחד, הכל מוביל, כל הנקודות שבלב האלה מתרכזות לאותו השורש הזה. מעניין. אנחנו ממש לקראת סיום, אולי ככה לסיכום התוכנית. אז דיברנו על כמה נושאים, דיברנו על ארץ ישראל, דיברנו על ארץ ישראל הגשמית וארץ ישראל הרוחנית, דיברנו על זה בעצם שאנחנו, אם אנחנו מגיעים ל-ואהבת לרעך כמוך, כן, אז בעצם אנחנו מגיעים לאותו המימוש של ארץ ישראל הרוחנית הזאת. ודיברנו גם על מושג שנקרא אין עוד מלבדו, ועל בעצם שזה איזשהו רף מסוים שאנחנו נגיע אליו לגלות אותו, וכרגע אנחנו נמצאים באיזה מין שלב ביניים כזה, ולכן אנחנו רואים כאילו שישנם שני כוחות, דיברנו גם קצת על התורה, ואיך שהיא מספרת את כל, את כל התהליך שקורה, שקורה לנו, ודיברנו גם על כמה מושגים, ובסופו של דבר בעצם השורש הוא הדבר, הדבר המיוחד. אולי כמה מילות סיכום לצופים שלנו, ככה מהלב?
כן, אני חושב שאלף יש לנו מזל, באמת שיש לנו את החוכמה הזאת, שפתאום פותח לנו את התפיסה של המציאות. אני חושב על החיים שלי לפני, ככה מתנהל בצורה כזאת אוטומטית, כזה, הולך לכל מיני כיוונים בלי לדעת באמת למה, מה המטרה של החיים, מה, מה המציאות, ההסבר הזה על המערכת הזאת, איפה אנחנו חיים ומה המטרה, ופתאום מקבל ככה את הידע הזה, את החוכמה ואת השיטה, באמת שיטת חיים, איך באמת לממש את השיטה הזאת. אז אני חושב שאני לא, אני הייתי רוצה לאחל את זה לכל אחד. כאילו, מרגיש איזה כאב על כל אחד שעדיין לא גילה את זה, פתאום שנפתח, שנפתחים פתאום החיים.
כמו שבעל הסולם אומר, שמח אני שנבראתי בדור כזה, שמותר לפרסם את חוכמת האמת. אני לקחתי מה, ככה, מתחילת, בגלל שהתחלנו ישר עם ארץ ישראל, אז נכנסתי לוויז'ן הזה, שזה אותו, זה יכול לקרות כל רגע, זה לא עניין של, כי אין פה עניין של זמן ורוחניות. בסך הכל עניין של מאמץ קטן, קטן מכל אחד, כמו שבעל אומר, כל אחד צריך להביא את הסומסום הקטן שלו, לא שוקל כלום, רק צריך שינוי קטן פסיכולוגי, כמו שבעל הסולם גם כן כותב, ומתוך המאמץ הקטנצ'י כזה שכל אחד יעשה, אנחנו בתור עם ישראל ניצור את האיחוד הזה, ויבוא תור שהוא עושה את השינוי בסופו של דבר, וזה יכול לקרות כערף עין, זה פשוט פה לפנינו. ואז גם אני שמח בהמשך לשימו על איזושהי החוכמה מתגלה, וגם שאנחנו בדור האחרון זכינו עכשיו להיות הדור של המימוש. וזה, כל המקובלים, כל הדורות חיכו לרגע הזה, ואנחנו ככה, בשכבה הזאת שעכשיו פותחים את זה, אז שיצטרפו אלינו כולם, ויהנו מה טוב הזה.
באמת, גם אף פעם לא היה כזה שפע של אפשרויות לימוד. זה אף פעם לא היה דבר כזה לדעתי בהיסטוריה. התקשורת, המכללות, הקבוצות, המרכזים, הכל הכל פתוח, באמת, האינטרנט עם אינסוף מידע שאנחנו משדרים ומקליטים. באמת, זו תקופה מאוד מיוחדת.
רק לבוא ולקחת.
כן, רק לבוא.
רק צריך את החוכמה איך לקחת נכון. איך
לקבל נכון. טוב. גלעד נהרי, שמעון כרמון, תודה רבה שהשתתפתם בתוכנית. וגם לכם הצופים, תודה שהשתתפתם איתנו. ואנחנו כמובן נתראה בתוכניות הבאות של מאחורי המילים. אז שוב תודה ולהתראות.